ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום סנהדרין דף צדי א'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל באמצע העמוד, בשורה הרביעית בשורות הרחבות. לפני שניכנס לתוכן הגמרא, נסתכל בשוליים. בסוף שיעור הקודם הבלטנו בפס כפול את השם גביע בן פסיסה. אנחנו נראה הופעתו עכשיו עוד כמה פעמים בתוך ברייתא ארוכה. גם יופיע צורת פפיון. אם נסתכל תוך הגמרא, נראה שהבלטנו בני אפריקאיה, בני מצרים, בני ישמעאל ובני כתורה. בשוליים כתבנו גויים שבאו בטענות על ישראל. ותוך כדי אנחנו נראה, הבלטנו על ידי צורת הרגש, שתי טענות בעניין ארץ ישראל. עכשיו הגמרא, תנו רבנן, ב-24 בניסן. כאן נוקבים בתאריך כי זה מקור ש מופיע בתוך מגילת תענית, רשימת תאריכים שבו קראו ניסים לעם ישראל, ובעקבותם יש הגבלות בענייני אספד ותענית. אז הנה דוגמה של אחד מהתאריכים, זה 20 וחף דלת ניסן, נקרא לזה, אית נטילו דימוסנאי מיהודה ומירושלים. רש"י בטור השני כותב דימוסנאי אורין בעלי חמאס שהיו רוצים ליטול חלק ביהודה ובירושלים. אז עכשיו באותו תאריך חוף ד' ניסן התנטילו, הם סולקו. מה הרקע? כשבאו בני אפריקאיה לדון עם ישראל לפני אלכסנדרוס מוקדון, אמרו לו, ארץ כנען שלנו היא, תכתיב ארץ כנען לגבולותיה, וכנען אבואון דענו אינשי אבי. ענו, כוונה לשון, זה לשון גוף שלישי, אבל הם אומרים זה על עצמם. אנחנו הצאצאים של כנען. ולכן ארץ כנען, מה שאנחנו קוראים ארץ ישראל וכל מה שבתוך גבולותיה, זה שייך לנו, הם טענו. אמר לו הוא גביע בן פסיסה לחכמים, ראינו אותו בשיעור הקודם. הוא גביע אומר להם, תנו לחכמים, תנו לי רשות וילך ודון עמהם לפני אלכסנדרוס מוקדון. אם ינצחוני, אמרו, אז אתם יכולים להגיד הדיוט שבנו ניצחתם, עוד לא התמודדתם עם הגדולים. ואם אני אנצח אותם, אמרו להם תורת משה ניצחתכם. נתנו לו רשות והלך ודן עמהם. אמר להם, מהיכן אתם מביאים ראיה? אמרו לו, מן התורה. אמר להם, אף אני לא אביא לכם ראיה אלא מן התורה, שנאמר, ויאמר ארור כנען עבד עבדים יהיה לאחיו. עבד שקנה נכסים, עבד למי ונכסים למי? כמובן לאדון. ולא עוד, אלא שהרי כמה שנים שלא עבדתונו. כשנוח קילל את כנען, ואמר הוא יהיה, הוא וצאצאיו יהיו עבד עבדים לאחיו, אחיו כולל שם, ועם ישראל, אנחנו הצאצאים של שם. אז ממילא כנען וצאצאיו הם עבדים לנו. והוא ממשיך, וגביע ממשיך ואומר, ולא עוד אלא שהרי כמה שנים שלא עבדתנו, אתם לא השתעבדתם לנו כבר כמה שנים. אמר להם אלכסנדרוס מלכה, אז הקיסר אלכסנדרוס אמר לכנענים, החזירו לו תשובה. הוא אמר לכם שאתם צריכים להיכנע, אז תחזירו לו תשובה. אמרו לו, תנו לנו זמן 3 ימים. נתן להם זמן, בדקו ולא מצאו תשובה, מיד ברחו והניחו שדותיהם כשהן זרועות וחרמיהם כשהן נטועות. ואותה שנה שביעית הייתה, אז ממילא עם ישראל הרוויחו, כי בלאו הכי היהודים לא היו יכולים לעבוד, לעבד שדותיהם, והנה הם עזבו והשאירו הכל זרוע עם צמחים, עם ירקות, עם תבואה, עם פירות. עכשיו מה שראינו עכשיו יחזור על עצמו עוד כמה פעמים פה בהמשך. אז ברגע שמכירים את הסיפור הזה, נראה השכפול שלו במידה מסוים. שוב פעם אחת באו בני מצרים לדון עם ישראל לפני אלכסנדר סמוקלין. אמרו לו, הרי הוא אומר, והשם נתן את חן עם בעיני מצרים והיה שילום. וביציאת מצרים עם ישראל לקחו הרבה, פשוט רוקנו את מצרים מחפציהם. אז בני מצרים באו בטענה, תנו לנו כסף זהב שנטלת ממנו, תחזירו את כל זה. אמר גביר בן כסיס לכם, תנו לי רשות ואלך ואדון עמהם לפני אלכסנדרוס. אם ינצחוני, אמרו להם, הדיוט שבנו ניצחתם, ואם אני אנצח אותם, אמרו להם, תורת משה רבנו ניצחתכם. נתנו לרשות והלך ודן עמהם, אמר להם, מהכן אתם מביאים ראיה? אמרו לו, מן התורה. אמר להם, אף אני לא אביא לכם ראיה אלא מן התורה, שנאמר, ומושב בני ישראל שישבו במצרים 30 שנה ו400 שנה. לפי המקרא הפשוט, בלי להיכנס להיסטוריה ולעובדות, אבל כעת אנחנו דנים בפסוקים, ולפי הפסוק עם ישראל היו משועבדים במצרים 430 שנה. תנו לנו שכר עבודה של 60 ריבו, 600,000, ששיבדתם במצרים 30 שנה ו400 שנה. אמר להם אלכסנדר סמוקלין, הפסיעו לו תשובה, הוא פנה למצרים, נו, תנו לו. אמרו לו, תנו לנו זמן 3 ימים. נתן להם זמן, בדקו ולא מצאו תשובה, מיד הניחו שדותיהם כשהן זרועות וחרמיהם כשהן נטועות וברחו, ואותה שנה שביעית הייתה. ושוב פעם אחת באו בני ישמעאל ובני קטורה. הם ישמעאל, וכידוע הוא בנו של אברהם, וקטורה היא אישה שנשא אברהם אחר מות שרה. אז באו שגם הם צאצאים של אברהם. אז הם באו לדון עם ישראל לפני אלכסנדר סמוקלין. אמרו לו, ארץ כנען שלנו ושלכם, הנה שותפות, דכתיב ואלה תולדות ישמעאל בן אברהם, וכתיב ואלה תולדות יצחק בן אברהם. אמר להן גביה בן בסיס הלחם, תו לי רשות ואלך ואדון עמהם לפני אלכסנדר סמוקלין. אם ינצחוני, אמרו הדיוט שבנו ניצחתם, ואם אני אנצח אותם, אמרו להם תורת משה רבנו ניצחתכם. נתנו לרשות, הלך ודן עמהם. אמר להם, בהיכן אתם מביאים ראיה? אמרו לו, מן התורה. אמר להם, אף אני לא אביא ראיה אלא מן התורה, שנאמר, ויתן אברהם את כל אשר לו ליצחק. ולבני הפילגשים אשר לאברהם נתן אברהם מתנות. אב שנתן אגטין לבניו בחייו, ושיגר זה מעל זה. המילה אגטין, רש"י אומר, כתבים שלא ייטול אחד בחלק חברו, כמו שעשה אברהם ישמעאל, שלא ייטול במה שנתן ליצחק כלום. יש לזה על זה כלום? אז נחזור לגמרא. אז נקרא את המשפט האחרון עוד פעם. אף שנתן אגטין לבניו בחייו ושיגר זה מעל זה כלום, יש לזה על זה כלום? מה עם מתנות? כאן הוזכר שלבני הפילגשים, כל הילדים האלו מצאצאי אברהם חוץ מיצחק, הוא נתן להם מתנות. מה עם מתנות? אמר רבי יומי ברבא, מלמד שמסר להם שם טומאה. רש"י פה מפרש שם טומאה, כישוף ומעשה שדים. יש פה מה לדון, להרחיב על זה, אבל כעת אנחנו מסתמכים על מה שרשי מפרש ונתקדם בגמרא. לפני שנתקדם בתוכן הגמרא, לפני לשוליים, יש לנו כותרת נושא, וכתבנו אם גוף ונשמה יכולים לפתור את עצמן מן הדין. אנחנו נבין את זה כשניכנס לגמרא. יש עוד נקודה, תחת הכותרת נבנה, אנחנו נראה שימוש במשולש כזאת, וזה בא להבליט מפגשים בין אנטונינוס ורבי אנטונינוס, הקיסר של רומי באותה תקופה. אמר לי אנטונינוס לרבי, אנחנו גם כן מספרנו את המפגשים האלו שמפגשים ממשיכים בעמוד ב', נראה שמספרנו עד 4. אז אמר לי אנטונינוס לרבי, גוף ונשמה יכולים לפתור עצמן מן הדין. זאת אומרת, אם הקדוש ברוך הוא בא בטענות על בן אדם שהוא מורכב מגוף ונשמה, יש לבן אדם איך לענות ולפתור את עצמו. כיצד? גוף אומר, נשמה חטאת, שמיום שפרשה ממני, כוונה במותי, הריני, אני הגוף, מוטל כאבן דומם בקבר, לא עושה כלום, לא חוטא. ונשמה אומרת, גוף חטא, שמיום שפירשתי ממנו, הריני פורחת באוויר כציפור, ולא חוטא. אמר לי, אז עד כאן היו דבריו של אנטונינוס. רבי עונה, וכאן נשים לב שיש לנו תשובה ארוכה. תשובת רבי יופיע כאן על ידי עם משל. אז אמר לי, רבי עונה לאנטונינוס, הם שואלו לך משל למה דבר דומה. למלך בסוף אדם שהיה לו פרדס נאה, והיה בו, נמשיך בעמוד ב', בחורות נאות, רשי אומר תעיני הבחורות, פירות משובחים, והושיב בו שני שומרים, אחד חיגר ואחד סומה. אמר לו חיגר לסומה, הבחורות נאות אני רואה בפרדס, בא והרכיבני ונביאם לא חלם. הרי הסומה יש לו יכולת ללכת, והחיגר שישב על כתפיו הוא ינווט אותו על ידי הכוח ראייה שלו. רחב חיגר על גבי סומה והביאום וכלום. לימים בא פרדס, אמר להם בכל לא עולה חנן. אמר לו חיגר, כלום יש לי רגליים להלוך בהן. אמר לו סומה, כלום יש לי עיניים לראות. מה עשה אותו מלך? הרכיב חיגר אגבי סומה ודן אותם כאחד. אף הקדוש ברוך הוא מביא נשמה וזורקה בגוף ודן אותם כאחד, שנאמר יקרא אל שמיים מעל ואל הארץ לדין המו. יקרא אל השמיים מעל, זו נשמה שאחר פטירתו של אדם היא עולה לשמיים, אז הקדוש ברוך הוא ביום הדין יקרא את הנשמה משם. ואל הארץ לדין עמו, זה הגוף שכמובן קבור בארץ, והוא יחבר אותם יחד, ואנחנו מדברים על לעתיד לבוא, יום הדין, וידון אותם כאחד. אמר לי אנטונינוס לרבי, בפני מה חמה יוצא במזרח ושוקעת במערב? אמר לי רבי יונה, איזו מין שאלה זה? היא ואיבחה נמי, אחי אמר לי, גם אם השמש היה עולה במערב ושוקעת במזרח, היית שואל אותו דבר. אמר לי, אחי כמין הלך, מפני מה שוקעת במערב, ובואו נוסיף, ואינה שוקעת במזרח, המקום שיצא משם. אמר לי, כדי ליתן שלום לקונה, שנאמר עוצבה השמיים כולל השמש לך משתחווים. ועל פי גמרות בבבא בתרא ועוד, השכינה, מקום השכינה במערב. אמר לי, אז אנטונינוס שואל, ותיתי עד פלגה דרקיה, ותיתן שמה ותאו, למה שלא יהיה שמש עולה לאמצע השמיים, ואפילו יש סברה שמשם היא תשקע באמצע, כאילו באמצע היום, כי דרך אנשים להשתחוות קצת במרחק כשהם לפני המלך, לא מגיעים אל מקומו כפי שאתה אמרת. אז למה שלא יהיה כזה דבר שהשמש יעלה לאמצע הרקיע ומשם ישקע? תשובה, משום פועלים ומשום עוברי דרכים. אם השמש באמצע היום ישקע, אז פתאום יהיה חושך, לא יהיה מצב שהחושך בא מעט לאט לאט. רש"י אומר, משום פועלים דאילו כן היה מחשיך פתאום, שכשהחמה באמצע הרקיע מהירה ביותר, וסבורים שעדיין יש שעות ביום, והיו פועלים שוהים במלאכתן עד שחשיכה. אז אין להם, הם כבר יחסו בבית בחושך, זה לא נעים. ועוברי דרכים נמי לא היו יודעים מתי יחשוך לבקש להם בית לינה. ולכה הוא לקח שוקת במערב שכשהולכת ומשתפלת והולכת וחלה אורה, יודעים שמגיע שעת חשיכה, כפי שהסברנו מקודם שהאור מתמעט לאט לאט, אז זה כבר מסמן לאנשים שמגיע סוף היום ושיטפלו בצורכיהם שנדרשים לקראת ערב. לא כן אם השמש היה שוקעת באמצע היום. נמשיך בגמרא, ויאמר לי אנטונינוס לרבי, נשמה מאימתי ניתנה באדם? אנחנו, זהו מפגש שלישי, במפגש הרביעי יש שאלה מאימתי יצרה שולט באדם. קודם, מתי נשמה ניתנה באדם? שתי אפשרויות, משעת פחידה או משעת יצירה. נסתכל ברש"י, רש"י הסדר שלו הפוך, אבל הוא אומר משעת יצירה שנקרם כולו בבשר וגידים ועצמות. זה תקופה בהתפתחות הוולד אחרי הימים הראשונים. בימים הראשונים נמצא זרע בתוך גוף האישה, וההתפתחות זה בא כעבור כמה ימים נגיד. ורש"י מציין את זה ששעת יצירה זה זמן שנקרם כולו בבשר וגידים ועצמות, יש כבר עובר. אז רבי עונה בגמרא, המלא משעת יצירה. המלא אנטונינוס מגיב, אפשר הייתכן חתיכה של בשר עומדת שלושה ימים בלא מלח ואינה מסרחת? כפי שהסברנו, שעת היצירה זה כבר אחרי שהזרע נמצא בתוך גוף האישה, אבל זה לפני ההתפתחות. מה ישמור על השלב המוקדם הזה אם אין עדיין נשמה? כך שאלת אנטונינוס לרבי. אלא משעת פקידה, צריכים להגיד משעת פקידה. ורש"י, היינו צריכים אולי לקרוא רש"י מקודם, רש"י אומר משעת פקידה, משעה שהמלאך פוקד הטיפה ומביאה לפני המקום, לפני הקדוש ברוך הוא, מה תהיה עליה? כי נאמרים בפרק כל היד מסכת נידה, מיד נזרקה בו נשמה בחיות. זה שלב שהטיפה עוד צריכים לדון בשמיים על הטיפה. אז מאותה שעה שהטיפה הנבחרת כדי שממנו יוולד הוולד, מאז נכנס בו נשמה. אז לכן אין פה בעיה של סירחון, הרי הנשמה כבר מראש נמצאת בו. אמר רבי, חזרה לגמרא, דבר זה לימדני אנטונינוס ומקרא מסייעו, ודווקא יש פסוק שמסייע לו, שנאמר, ופקודתך שמרה רוחי, משת פקידה. רש"י אומר, פקידה, סליחה, ואמר לו אנטונינוס, רש"י כותב, וכי אפשר לחתיכה שתתקיים אפילו שלושה ימים ולא מלח. מלח זה חומר שמירה, אז הנשמה במקביל שומר על הטיפה. אז איך ייתכן בלי נשמה שאינה מזרחת ורחינמי? אילו לא הייתה נשמה נתונה עד שעת יצירה, איך תתקיים הטיפה שלא תסריך במאה? וכיוון שטיפה מזרחת שוב אינה מולדת. רש"י, שתי שורות מסוף הטור, אומר, ופקודתך שמון ארוחי, בשעת פקידה נשמר רוחי, לפי הסברו של אנטונינוס. עכשיו אנחנו ממשיכים עם המפגש הרביעי, ויאמר לי אנטונינוס לרבי, ממתי יצרה שולט באדם משעת יצירה או משעת יציאה? אמר לי רבי, אומר שוב פעם משעת יצירה, דומה לתשובה שהוא נתן מראש או מקודם לשאלה בעניין הנשמה. אז רבי בשני השאלות אלו הוא אמר בהתחלה משעת יצירה, אמר לי גם על זה מקשה אנטונינוס. אם כן, אם אתה אומר שיצרה נמצא בשלב כל כך מוקדם, אם כן בועט במעי אמו ויוצא, איך אפילו ייגמר הריון? אלא משעת יציאה, עד אז אין יצרה, אז אין פחד שהוולד עם יצור הרע ינסה לצאת מוקדם, כי אין יצרה עד שעת יציאה, יצא מהרחם. אמר רבי, דבר זה למדני אנטונינוס, הוא מקרא מסייעו, שנאמר לפתח חטאת רובץ, פתח הגוף, היציאה, רק אז החטאת, היצרה, הוא נמצא. סימון חדש, צורת בית, ובצד כתבנו נושא / מבנה, העלאת סתירות ויישובם בפסוקים שעניינם העתיד. הגמרא, ריש לקיש רמי, כתיב, בם עיוור ופיסח הרע ויולדת יחדיו. אנחנו מדברים על הזמן של העתיד, תחיית המתים. אז זה משמע מהפסוק הזה שהם הם אלו שיחיו בעתיד, שיהיה להם תחיית המתים, משמע הם יחיו עם מומן. וכתיב, אז ידלג כאייל פיסח וטרון לשון אילם, כי נפגעו במדבר מים ונחלים בערבה. אז מהפסוק הזה משמע שהם מתרפים, הם לא יישאר מום. כיצד? תשובה, עומדים במומן ומתרפים, זה בניין שלבים. הקימה מהקבר היא עם המום, אבל אחר כך המום ייעלם, יתרפא. אולה רמי, כתיב, בילה המוות לנצח ומחה שם דימה מעל כל פנים, כלומר לא יהיה מוות. וכתיב, כי הנער בן 100 שנה ימות, לא יהיה משם עוד עול ימים. שמה גם פסוק עתידי מתאר מוות, אמנם בגיל 100, אבל מוות לא כמו הפסוק הקודם. אז איך ניתן ליישב אותם? לא קשה, כאן בישראל, כאן בעובדי כוכבים. שואלת הגמרא, ועובדי כוכבים, מה באו אתם? מה הם עושים באותה תקופה עתידי? תשובה, אנך דכתיב ברור, ויעמדו זרים ורעו צונכם ובני נחר עיקריכם וקורמיכם. אותם גויים שיהיו בעתיד הם אלו שישרתו את עם ישראל, אבל הם יחיו עד 100 שנה. רב חיסטה רמי, כתיב, וחפרה הלבנה ובורשה החמה, כי מלאך השם צבקות. משמע שאורם של הלבנה ושל החמה יהיה קהה. וכתיב, והיה אור הלבנה כאור החמה, וכאור החמה, ובאור החמה יהיה שבעתיים כאור שבעת הימים. ההפך, שאור הלבנה יהיה מה שהיום כמו אור החמה, ואור החמה הוא יכפול שבעתיים, לא קשה. כאן לימות המשיח, כאן לעולם הבא. לימות המשיח, אנחנו אומרים שאור הלבנה יהיה כאור החמה וכו', לעולם הבא זה אז האור של הלבנה והחמה לא יחשבו, מרוב נוגה שיפיקו הצדיקים. ולשמואל דמר אין בין עולם הזה לימות המשיח אלא שיבוד גוליות בלבד. אי אפשר לפי שמואל לתאר בימות המשיח דברים שהם אינם מוכרים לנו, נגיד שהם לא כדר הטבע שלנו. אז לפי שמוע, אז איך הוא נותן יישוב לפסוקים? הגמרא עונה, לא קשה, כאן במחנה צדיקים, כאן במחנה שכינה. במחנה צדיקים לבנה ושמש יהיו חזקים, אבל במחנה שכינה הם לא יהיו נחשבים. רבה רמי, כתיב אני עמית וחיה, וכתיב מחצתי ואני ארפה. פסוק ראשון משמע שבתחיית המתים יעמוד ויחיה עם מום. איך שהוא מת הוא יחיה, אז אם הוא מת עם מום הוא יחיה עם מום. פסוק השני כתוב ואני ארפה, שמשמע שהוא עומד שלם. אמר הקדוש ברוך הוא, מה שאני ממית אני מחיה, ועדר מה שמחצתי ואני ארפה. פשוט זה בשלבים, יקומו מן הקבר בתחיית המתים עם המום, אבל אחר כך הקדוש ברוך הוא ירפא. תנו רבנן, אנחנו ממשיכים עם המקורות שעסקנו בהם בשיעור הקודם, לכן פה אתם רואים מספר 7 בצד הגמרא, וכתבנו להמשך מדף צדי עמוד ב'. מקורות בכך שתחיית המתים כתוב בתורה או בתנ"ך. תנו רבנן, אני עמית ואחיה, יכול שתהיה מיתה באחד וחיים באחד כדרך עולם נוהג. מה שכתוב בפסוק אולי המשמעות שלו, אני קדוש ברוך הוא אומר אני אמשיך להמית את החיים ויביא בהולדה את אלו שעוד לא נולדו. אולי זה הפירוש, אני עמית הרבה לאחד וחיה לאחר. תמוד לומר מחצתי ואני ארפה, מה מחיצה ורפאה באחד. כמו שהמכה והתרופה הם במקום אחד, אף מיתה וחיים באחד. כמו כן אני עמית וחיה זה באותו אדם. מכאן תשובה לאומרין אין תחיית המתים מן התורה. תניא, אמר רבי מאיר, מניין תחיית המתים מן התורה? שנאמר, אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת לשם. שר לא נאמר, אלא ישיר, לשון עתיד. משה ובני ישראל שחצו את הים, בעתיד ישירו מכאן לתחיית המתים מן התורה. כיוצא בדבר אתה אומר, אז יבנה יהושע מזבח לשם. בנה לא נאמר לה, יבנה. לשון עתיד, מכאן לתחיית המתים מן התורה. שואלת רמי על המעטה, אז יבנה שלמה במה לחמו שיקוץ מואב, זה הפסוק אחי נמי די יבנה. מה שלמה המלך בתחיית המתים יבנה במות, סוגי מזבחות לאלילים? האם ככה אתה רוצה לומר שאז יבנה הכוונה שלו, המובן, זה משהו עתידי? הגמרא עונה ששלמה המלך זה שונה, אלא מעלה עליו הכתוב כאילו בנה. לא ששלמה בנה, אבל עלה לו במחשבה לבנות, ולכן הפסוק מייחסת אליו כאילו הוא בנה, אבל הפירוש שנתנו למקורות שהופיע במקור בישיר או יבנה אצל יהושע הם מקורות לתחיית המתים. אמר רבי יהושע בן נביא, מניין לתחיית המתים מן התורה שנאמר אשר יושב ביתך עוד יהללוך סלע, היא ללוך לא נאמר לה יהללוך לשון עתיד. מכאן לתחיית המתים מן התורה. ואמר רבי יהושע בן נביא, כל אומר ששירה בעולם הזה זוכה ואומרה לעולם הבא, שנאמר אשרי יושבי ביתך עוד יחללוך סלע, שוב פעם לשון עתיד על מי שאומר שירה בעולם הזה יזכה גם לומר שירה לעולם הבא. אמר רבי אבא אברהם רבי יוחנן, מניין לתחיית המתים מן התורה שנאמר כל צופייך נעשו כל יחדיו ירננו, ריננו לא נאמר לשון עבר אלא ירננו, מכאן לתחיית המתים מן התורה. ואמר בחייה בר אבא אמר רבי יוחנן, עתידים כל הנביאים כולן אומרים שירה בכל אחד שנאמר כל צופייך, צופייך עם הנביאים נשאו כל יחדיו ירננו, כוונה כל אחד. אמר בידה מרב, כל המונה הלכה מפי תלמיד, הוא מונע את עצמו מללמדו, כאילו גוזלו מנחלת אבותיו, שנאמר, תורה ציווה לנו משה, מורשה גילת יעקב, והפירוש הוא, מורשה היא לכל ישראל מששת ימי בראשית. אז אין לתלמיד חכם, נגיד, זכות שלא לשתף את האחיר בתורתו, זה התורה שייך לכולם. אמר רב חנה בר ביזנה אמר רב שמעון חסיד הקומן, מי הלכה מפי תלמיד אפילו עוברים שבמי אמו מקלין אותו. אם אתם שמים לב, יש לנו א' ב' ג' פה, והסיבה לכך שבהמשך אנחנו נביא הוכחות לכל אחד מהנקודות האלו בעמוד הבא, ואנחנו נוכל לעקוב אחרי המקור ומה שנאמר פה. אז שוב פעם רב שמעון חסיד אומר פה דבר חמור, שמי שמונע הלכה מללמדו לאחר הוא יספוג כללה אפילו מעוברים, שנאמר מונע בר יקבועו לאום. עכשיו הגמרא מביא מקורות לכל מילה שמופיע פה, איך זה מתקשר למימרה של רב שמעון חסידה, ואין לאום אלא עוברים, שנאמר ולאום מלאום יאמץ. זה הפסוק בהריונו של רבקה אמנו, שהם היו עשיו ויעקב עדיין בשלב עובר. ואין כבור, בפסוק קראנו יקבו לאום, המילה הזאת כבור אלא כללה, שנאמר מה עקוב לא כבור קל, אצל בלעם שכוונתו היה לקליל. ואין בר אלא תורה, שנאמר נשקו בר פן ינף. המצודת ציון מסביר המילה נשקו לשון חמדה, והפירוש הפסוק שמי שמחבב ולומד תורה אז הוא יחסוך מעצמו צרות. אז עם ההוכחות אלו נוכל לחזור לפסוק מונע בר, מונע תורה מי ללמדה יקבו, הוא יתקלל לאום, כוונה אפילו עוברים. אולה בר ישמעאל אומר, מי שמונע הלכה מפי תלמיד מנקפים אותו כקברה, שנאמר כתיב אחת יקבו לאום, הוא חולק על הפירוש של לקבו או יקבוהו לשון כללה, אלא לשון נקב. אז פה כתוב יקבו לאום, כתיפתם ויקוב חור בדלתו, יצירת חור. ולכן אולה אמר שמי שמונע הלכה, מי שמונע מללמד אחר תורה, מנקבים אותו. ויאמר אביי, כי אוכלה דקצרי, סך הכל אולה אמר מנקבים אותו ככפרה, אביי אומר דימוי אחר, מנקבים אותו כמו אוכלה דקצרי, זה כלי שהכובסים היו משתמשים בו, והוא היה כלי מנוקב. ואם הגמרא ממשיכה, ואם למדו מה שכרו, עד עכשיו דיברנו על מה קורה עם מי שלא מלמד הלכה לאחר, מי שכן מלמד הלכה לאחר, מה שכרו? אמר רבא, אמר רב ששת, זוכה לברכות כסף. מה שאנחנו קוראים עכשיו זה המשך הפסוק, מונע בר יקבו לאום, המשך הפסוק אומר וברכה לראש משביר, ואין משביר אלא יוסף, שמר ויוסף הוא השליט על הארץ, הוא המשביר לכל עם הארץ. אז כמו שיוסף זכה לברכות, אפשר כמובן להסתכל בתורה, יש את הברכות אצל יעקב אבינו ויש אצל משה רבינו. אז מי ש כן מלמד, מי שלא מונע בר, הוא יזכה לברכות כיוסף. אמר רב ששת, כל המלמד תורה בעולם הזה זוכה ומלמדה לעולם הבא, שנאמר ומרווה גם הוא יורה. מה פירוש מרווה? לרשי יש שני פירושים. בשורה שלישית מראש העמוד רשי אומר מרווה גם הוא יורה, מי שמרווה כאילו לרבות את סימונו, מי שמרווה את תלמידו בדבר הלכה גם הוא יורה לעולם הבא. ושנחיל מרווה לשון מורה, מי שמלמד. עד כאן שיעורנו להיום.